חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. שלום לכולם. תארו לעצמכם שאתם קמים בבוקר ומרלין הקוסם פתאום היה מגיע לביקור. עומד ככה מולכם ושואל מה שלומכם, ואז הוא מציע לכם איזושהי מתנה קטנה, קסומה. כי הייתם ממש בסדר סך הכל עד היום בחיים, הייתם אנשים טובים, והוא רוצה להציע לכם איזשהו צ'ופר להמשך הדרך. הוא היה מספר לכם שהמתנה מגיעה עם מלא מלא פיצ'רים. את הרוב לא ממש תבינו. אבל היא תמיד תהיה איתכם. כמו שפלאפון דבוק אליכם, ככה המתנה הזאת תהיה כל הזמן איתכם. היא תמיד תדע להגיד לכם מה כן ומה לא. היא תקצר לכם משמעותית את הזמן בקבלת החלטות. היא תזהיר אתכם. היא תגיד לכם מי בסדר ומי לא בסדר. מה קורה, מה לא קורה. היא תוביל אתכם בדרך הקצרה ביותר למקום שאתם הכי רוצים להיות בו. גם אם לפעמים זה לא ייראה ככה. היא תעזור לכם להקשיב בחמלה לאנשים אחרים, לוותר על האגו, על הגאווה. אבל יש רק הוראת שימוש אחת, וזה להקשיב לה. לא משנה מה היא אומרת, להקשיב לה. להאמין לה תמיד ולעשות כל מה שהיא אומרת לכם. לא משנה אם זה נשמע הזוי ומופרך. הבאג היחידי שלה, שהיא יכולה להגיע מתי שהיא רוצה ולהיעלם באותה מהירות. אי אפשר לשלוט עליה. אין לה כפתור הפעלה ואין לה כפתור כיבוי. האם הייתם מוכנים לקחת אותה? האם הייתם מוכנים לקחת את המתנה הזאת? קחו רגע לחשוב על זה. רוב האנשים אולי היו ככה מהנהנים עם הראש, היו חושבים מה זה? האם זה כדאי לי? האם זה שווה לי? אולי לא בטוח? אי אפשר לפתוח אותה? אי אפשר לחבות אותה? לא תמיד אפשר לסמוך שהיא תגיע, אז למה לי לקחת אותה? וגם אלה שיגידו שכן, אז אם יגידו כן, יעננו עם הראש, יהיו נחמדים למרלין, ואז יתייגו אותה בתוך איזה מגירה שכוחת אל, בלב, בראש, ליד המיטה, אבל אף פעם לא השתמשו בה. בואו נחזור אחורה בזמן. 28 לינואר 1986, כל העולם דבוק למקרנים, למסכי הטלוויזיה. יושבים ומחכים בהתרגשות להמראת חללית, שנקראת צ'אלנג'ר, שבה יושבת המורה הראשונה בהיסטוריה שהצטרפה לטיסת החלל. בקהל שהגיע לשיגור של החללית, יושבת כל הכיתה של אותה מורה צעירה, וכולם יושבים בהתרגשות ומחכים. מהנדס בשם מקדונלד מגיע לממונים שלו ומטריע, החללית הזאת אסור לה להמריא, אסור לה בשום אופן להמרי. יש לו תחושה חזקה שהאטמים שנועדו למנוע דליפת דלק לא עובדים בגלל מזג אוויר קיצוני. שרר קור מטורף באותם ימים, וזה עלול לגרום לתאונה קטלנית. לא היו לכך הוכחות בשטח, האטמים היו חדשים יחסית, בדיוק החליפו ספקים. לא היה לו איזושהי הוכחה מוצקה וודאית כדי להגיד הנה, האטמים לא תקינים. אז כולם נפנפו אותו בנימוס ואמרו, אדוני היקר, תודה, אבל החללית הזאת ממריאה. כולם יושבים ומחכים לה, היא ממריאה. הוא התעקש והתעקש והתעקש, והם התעקשו איתו. החללית הזאת יוצאת לדרך. החללית התחילה את המרוץ לחלל. כולם יושבים מוקסמים, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, החללית ממריאה לחלל, וכולם יושבים, מקשיבים לדיווח. 73 שניות מאוחר יותר, החללית עולה באש, מתפוצצת לחלקיקים קטנים ומתרסקת. כל חברי הצוות נהרגים כמובן, כולל המורה, וכל הקהל יושב בהלם. בוועדת חקירה שביצעו לאחר מכן, על ידי הסנאט, הם הזמינו לשימוע את כל המהנדסים, וכמובן את מר מקדונלד, שהתריע. ועלה שלא רק שהוא התריע, אלא גם הצליחו אחר כך לשחזר בניסוי, שכל מה שהוא אמר היה אמת להמיתה אחד לאחד, גם בלי שהוא הכיר את העובדות עד הסוף. הצליחו לשחזר את האטמים, הם אלה שנפגעו מהקור. הם גילו שבטמפרטורת קור קיצונית, האטמים פשוט הופכים להיות חסרי ערך. ואז מה שקרה, כל העדים של הדלק נכנסו פנימה, יצרו סירקולציה וגרמו להתפוצצות החללית. זאת תקלה שיכלה להימנע בקלות, אילו רק היו מקשיבים לאותה תחושה, לאותה מתנה שמרלין נתן לו. למתנה הזאת קוראים אינטואיציה, ורובנו, כמו הדרג הניהולי, גם אם היא מכה בנו בפנים, אנחנו מסרבים להקשיב לה. אופרה ווינפרי אמרה, בטחתי בקול הקטן הזה שנקרא אינטואיציה כל ימי חיי. הפעמים היחידות שטעיתי היו כשלא הקשבתי לו. אז למה אנחנו מוותרים בכזאת קלות על המתנה הזאת, שדרך אגב, היא נמצאת באמת בכל אחד מאיתנו. בילד אין, מגיעה בתוך הבטן מהרגע שאנחנו נולדים. אלברט איינשטיין אמר שהמוח האינטואיטיבי הוא מתנה מקודשת. המוח האנליטי הוא המשרת הנאמן. הבעיה היא שיצרנו עולם שמכבד את המשרת ושכח את המתנה המקודשת. הוא סיכם את זה בצורה נפלאה. לימדו אותנו להתעלם מהאינטואיציה. להשתיק אותה. עם כל מיני משפטים כמו, את דרמטית מדי, את בסערת רגשות, אל תתני לרגש להשתלט עלייך. תסתכלי על העובדות, הן לא משקרות. צריך לשקול בזהירות את כל החלופות שעומדות לנגד עינינו. משפטים שכולם נועדו להאדיר את הכוח הלוגי ולהשתיק את האינטואיציה. להפוך אותה לסוג של בדיחה, למשהו חסר ערך. אינטואיציה מגיעה ממקור לא ידוע. ולכן רבים מייחסים אותה לעולם מיסטי, זה שאין לו מקום בעולם העסקי, הפיננסי, או בכלל בעולם המערבי שמקדש את הצד הלוגי שלנו. בילדות אמרו לנו שהמבוגרים תמיד צודקים, אז למדנו לסמוך על אנשים אחרים שהם תמיד צודקים ולא על עצמנו. אנחנו מרגישים חסרי ביטחון בעצמנו, חסרי כל ערך, כי לא למדנו מעולם לסמוך על עצמנו. והאינטואיציה, מאיפה היא מגיעה? מתוכנו. היא באה מתוך מקום שהוא נקי. הוא משולל כל דעה קדומה, משולל צורך בעובדות. הוא פשוט מקצר לנו את היכולת להבין במהירות אלכוהולית סיטואציות שאפילו המחשב הכי משוכלל בעולם לא היה מצליח להבין אותם ולפרש אותם באותה מהירות כמו שהאינטואיציה מגיעה. היא מגיעה ממקור בלתי ידוע ובלתי, אי אפשר לשלוט עליה. אי אפשר להגיד, הנה אם אני אעשה ככה או אחרת, אז אני אבין איך האינטואיציה שלי עובדת. היא מגיעה מחלקיקי מידע, אנחנו אף פעם לא חייבים לדעת את כל התמונה המלאה בשביל לדעת מה כן ומה לא, בשביל לקבל החלטה. כמה מאיתנו קרה שנסענו על כביש מהיר, ופתאום הייתה לנו איזו תחושה שאנחנו חייבים לרדת במחלף הבא, גם בלי שבכלל הבנו. למרות שהווייז אומר לנו, לא, תיסי ישר, תיסי ישר. ואז אם הקשבנו לאינטואיציה, ירדנו במחלף, וכמה דקות אחרי זה שמענו ברדיו על איזו תאונה קטלנית, שאו ניצלנו ממנה, או שניצלנו מלעמוד בפקק בגללה. אבל האינטואיציה הזאת היא מגיעה אלינו, לא רק בקטעים כאלה, אלא היא מגיעה בכל יום נתון עשרות פעמים. הבעיה היא שאנחנו פשוט מעדיפים, להתעלם ממנה, כי היא משוללת עובדות חיצוניות שנראות לעין, ואנחנו לא יכולים להוכיח אותה. לא תמיד, לא תמיד אנחנו יכולים, כמו במקרה של לרדת במחלף, לדעת שיש תוצאה לפעולה שעשינו. לפעמים התוצאה יכולה להתקבל כמה שנים מאוחר יותר, ואז אנחנו כבר ממש לא זוכרים שפעלנו לפי האינטואיציה וזו התוצאה. למרות שאם פעלנו לפי האינטואיציה, והיא גרמה לנו לרדת מדרך מסוימת, לאו דווקא כביש, אלא איזושהי דרך בחיים שרצינו לפנות בה ולא פנינו, אנחנו לא תמיד נדע שזו הייתה הצומת, ואם היינו, היינו ממשיכים לדבוק בהחלטה הרציונלית שקיבלנו, יכול להיות שהתוצאות היו אחרות לגמרי. אבל אם פעלנו לפי האינטואיציה, קיבלנו תוצאה אחרת. דברים שנראים לנו ככישלונות, ברגע שפעלנו לפי האינטואיציה ודברים לא נראו לנו, ברגע שפעלנו לפי האינטואיציה והתוצאה שקיבלנו באותו הרגע היא לאו דווקא תמכה ברעיון שרצינו או במידע שחשבנו שאנחנו מקבלים. אם האינטואיציה גרמה לי לפנות פנייה במקום שהתוצאה היא לכאורה תוצאה שגויה, ואז מה זה נותן? עוד חוסר ביטחון כלפי עצמנו, כי אנחנו למדנו להעריך את עצמנו כתוצאות של הצלחה או כישלון שהסביבה מעריכה אותו. ואז הסביבה, אמא, אבא, חברים, אמרנו לכם לא לעשות את זה, אמרנו לכם שלא יצא לכם מזה כלום. אני רוצה לספר לכם את סיפורו של וישן לקיהני. הוא בחור שגדל במזרח הרחוק, וכמו כל עמי המזרח הרחוק, כולם חשוב להם שהילדים שלהם יהיו רופאים, מהנדסים. לא הייתה הרבה ברירה. הוא היה צריך לעשות מה שהמשפחה נורא רוצה, להסב להם גאווה. הלך ללמוד הנדסה. לא כי הוא רצה, לא כי הוא אהב, אלא כי המשפחה רצתה. למד להיות מהנדס, סיים את התואר, הלך לעבוד בחברת מייקרוסופט, וזה עוד בימים ההתחלתיים שלה. הוא שחה בכסף, הוא שחה בתנאים, הוא קיבל הכל, היה לו אפילו משרד, והוא היה בקושי בן 25. אבל מה? הקול הקטן הזה בתוך הבטן שלו אמר לו, זה לא המקום שלך, אתה לא נמצא במקום שאתה רוצה להיות בו. קום. ותלך. קום ותלך. הכל הזה נדנד לו כל כך הרבה, שהוא עשה הכל כדי שיפטרו אותו. לא היה לו מספיק אומץ לקום ולהגיד שלום, אני הולך. כי אז מה יגידו? המשפחה, החברים, זה בושה. הוא היה יושב במשרד ומשחק משחקים במחשב. בכוונה, כדי שהבוסים שלו יראו את זה ויפטרו אותו. כמובן שזה הצליח לו. בגיל 25, וישן לקיהני, בחור צעיר, יוצא מייקרוסופט, הולך ללמוד להיות מורה למדיטציה. הנושא הזה לא קידם אותו הרבה בחיים. הוא ויתר על הרבה כסף בשביל להיות מורה למדיטציה שמרוויח גרוש וחצי. הוא הפך להיות הומלס. הוא הלך לישון אצל חברים על הספה. אבל משהו בו לא הרפה. הוא הרגיש שהוא חייב להמשיך עם הדרך שלו. לא היה לו כסף, לא היה לו כלום, בקושי אוכל היה לו. הוא הפך להיות אני מרוד, שזה די ביזיון יחסית למהנדס הגדול והמעולל שעובד במייקרוסופט. בטח ובטח בהשוואה למה שההורים שלו יגידו, יחשבו, התרבות, החברה. מללמד יוגה ולעבוד בעמותה כשכיר במשכורת של כלום וחצי, הוא הלך ללמוד צילום, ואז הוא הגיע לבוסניה. הוא צילם שם אחרי המלחמה שהייתה. וככה הוא התגלגל ממקום למקום, כמעט ולא היה לו כסף בכלל. עד שיום אחד הוא הגיע למקום שבו הוא פתח את האימפריה שלו. עלה לו הרעיון להקים חברה שנקראת Mind Valley. והיום 10 שנים אחרי שהוא הקים את החברה הזאת, הוא אחד המיליארדרים הגדולים ביותר בעולם. החברה הזאת היא חברה שמעודדת ומלמדת ומראה לאנשים שאפשר להשתמש באינטואיציה, בתודעה, במדיטציה. מדברת על עולם הרוח בעיקר. יש לו משהו כמו 200 עובדים, הוא יושב במלזיה, יש לו חברה מאוד מאוד משגשגת, יש לו אפליקציות ואתרים, ועשרות מורים מלמדים דרך האתרים שלו. וכל זה התחיל כשבגיל 25 הוא קיבל החלטה, שלא מתאים לו לעבוד במייקרוסופט, שזה לא בשבילו, שזה לא מה שהוא רוצה להיות בחיים. נכון, הדרך הייתה ארוכה, אבל כל צומת דרכים שהוא קיבל החלטה בה, להקשיב לאינטואיציה שלו, ולא להקשיב לסביבה, או ללאג שהיא תביא איתה, או לזה שאין לו כסף. נכון, לכאורה, כל צעד שהוא עשה היה נראה כמו כישלון אטומי, כישלון, בכל מובן שרק נסתכל על זה, בכל מדד חברתי שהוא. אבל הוא הגיע למקום שבו הוא היה אמור להיות. כי אם הוא היה ממשיך כמהנדס במייקרוסופט, היום, אחרי 20 שנה, הוא היה סתם בן אדם עצוב ומתוסכל. במקום זה, הוא למד כל מיני דברים שהובילו אותו להיות האיש שהוא היום, להעריך את הדרך שהוא עשה, וללמד אנשים אחרים לעשות את אותה דרך, על ידי שימוש בכלי הזה, שמרלי נתן לכולנו, אינטואיציה. כדי להשתמש באינטואיציה. אנחנו יכולים להשתמש במודל שנקרא הבא. היי, בית, א'. שזה אומר הקשבה, ביטחון ואומץ. הקשבה זה להקשיב לכל הקטן הזה שצועק לנו בפנים. הוא תמיד צועק לנו. רק אנחנו למדנו להתעלם ממנו בצורה ממש גסה. ממש להגיד, אוקיי, שמעתי, ולהמשיך הלאה. עם מה שהסביבה אומרת, עם מה שאנשים שהם פחות מכירים את מי שאנחנו ומה שאנחנו אומרים לנו שאנחנו צריכים לרצות. ביטחון זה אומר לבטוח בעצמנו. ברגע שהאינטואיציה מגיעה, זה שהקשבנו לה זה יופי, אבל אנחנו גם צריכים לבטוח, לדעת שמה שהגיע מאיתנו זה הדבר הנכון. גם אם לכאורה, כרגע זה נראה שזה שגוי, שזה לא מוביל אותנו לאן שאנחנו חושבים שהיינו רוצים. ככל שנלמד לבטוח בה, ככה אנחנו נגלה ונצליח לחבר את כל הנקודות ולהגיד, הנה, זו הדרך שלנו. הלכתי במה שנכון לי, במה שמתאים לי. אומץ, זה האומץ לעמוד מול עצמנו במראה ולהגיד, זו הבחירה שלי. זה מה שהחלטתי, לעמוד מאחורי ההחלטה שלי, לקחת את הצעד הראשון, להגיד גם אם המקום עבודה הזה לא טוב לי, אני קם והולך, אם הלקוחות האלה לא טובים לי, אני לא רוצה לעבוד איתם, לעמוד מאחורי ההחלטות שלי, לעמוד מאחורי מה שהאינטואיציה אמרה לי, מתוך התחושה הזאת שעלתה בתוכי. האומץ לעמוד מול כל העולם ולהגיד, זה אני, אתם לא יכולים להחליט עליי, אני יודעת מה טוב בשבילי, יותר טוב מכל אחד אחר. קל לזהות אינטואיציה כשהיא מגיעה. אנחנו בדרך כלל מרגישים את זה בגוף שלנו. יכול להיות שכשאנחנו באינטראקציה עם בן אדם אחר ואנחנו מדברים איתו, אנחנו פתאום מרגישים איזשהו חוסר נוחות. יכול להיות שהבן אדם מולנו אמר משהו שלא תואם את מה שהוא חושב, או לא תואם את מנח הגוף שלו, ואז אנחנו מרגישים איזשהו קווץ' כזה, של כמו איזה פעמון הזרה שאומר, נראה לי שהוא לא דובר אמת, נראה לי שהוא משקר, נראה לי שמה שהוא אומר זה לא נכון לי. קל לנו לזהות את הדברים האלה, אבל קל לנו גם להתעלם מהם. להגיד, לא יכול להיות, בטוח דמיינתי. אחת הדרכים שאפשר לעבות את היכולת שלנו להשתמש באינטואיציה, היא להשתמש ביומן הקשבה פנימית. זה אומר, לקחת יומן, סתם עודף נייר, ולרשום בכל יום, ממש לחפש את זה, לחפש את הקול הקטן הזה, לחפש את ה... תחושה שעלתה לנו בנוגע לסיטואציה מסוימת, או בנוגע לאיזושהי קבלת החלטות שהיינו צריכים, באיזושהי צומת דרכים. זה לא חייב להיות דברים דרמטיים, דרך אגב. זה יכול להיות אפילו איזה ארוחת צהריים בא לי לבשל היום לילדים, או לעצמי, או האם בא לי ללכת לשבת באיזה בית קפה מסוים, ולתת לאינטואיציה להדריך אותי. בדברים הקטנים ממש, ללכת לסופר, ולדעת מה אני רוצה לקנות, גם בלי רשימה. פשוט לתת לאינטואיציה, להתחיל להקשיב לה. ואז לרשום ביומן, היום עלתה לי תחושה ש, לרשום אותה. ואז ליד זה לרשום, האם פעלתי לפיה או האם לא פעלתי לפיה. מה שזה יאמן אותנו לעשות, זה שני דברים. אחד, להתחיל להקשיב לקול הזה, ממש לחפש אותו במהלך היום. ברגע שאנחנו נלמד להקשיב לקול הזה יותר ויותר ויותר, הוא פשוט יגיע ואנחנו נהיה במודעות אליו. אנחנו לא נשתיק אותו כבר ולא פשוט ניתן לה... אינטואיציה להיעלם לנו בחלל האוויר, אלא אנחנו ממש נהיה קשובים ונדע להיערך בהתאם. והדבר השני, אנחנו נלמד לסמוך על עצמנו, כי כשכבר האינטואיציה תגיע, אנחנו נגיד, זה מי שאני, זה מה שנכון לי, וזה מה שאני הולכת לעשות, כי זה מה שעלה מתוכי, זה המסלול הכי נכון והכי מדויק לי. אז תנסו במשך כמה ימים, שבוע, חודש, לנהל את היומן הזה. אתם תראו כמה פעמים ביום היא מופיעה, וכמה פעמים ביום אנחנו משתיקים אותה. ולאט לאט, כשהיא תרגיש מספיק בנוח להיות יותר נוכחת בחיים שלנו, אתם תגלו שהיא המתנה הכי גדולה שקיבלתם. ולא ממרלין, מעצמכם. כי נולדתם איתה, בילדין. אז עד כאן להפעם בפרק, נשתמע בפרק הבא.